הציוד היה רגיל לספר סיפור כזה על איזה ליטאי שנקלע ביום הכיפורים לקהילה חסידית פולניה, ולא הייתה ברירה, יום כיפור הגיע, צריך להתפלל. הוא נכנס שם לבית הכנסת, שם מחכים לרבי, נכנס בזמן, לפני השקיעה, כל נדרי. נו, אבל חסידים זה חסידים, זה לא... הרבי לא מגיע, כבר לילה, הרבי לא מגיע. נו, הרבה זמן, מחכים. אז מה עושים חסידים כשהרבי לא מגיע? אה? לא, אני לא יודע אם הוא סיפר את זה על הבלי בלי, כן? אני שמעתי את זה כמה פעמים בעילום שם. טוב, יכול להיות ש... קיסור, אז... כן, זה היה במערכת המערכה נגד החסידים. אבל... אז מה עושים? שרים. ערב יום כיפור, לפני כל נדרי... ומה שרים? ואז המציאות היה שר, שושנת יעקב, היה מתגלגל בצחוק עד שזלגו דמעות מעיניו מרוב, כי זה מצחיק, מה, ביום כיפור עם כל החרדת הקודש, עם כל הזה, אף אחד בעולם לא מעלה לדעת לחשוב על פורים. אבל בפורים כתוב בזוהר הקדוש, תיקוני זוהר, וכן זה מופיע בהרבה גדולי ישראל, שיום הכיפורים זה כיפורים, אבל לא מדברים על זה ביום כיפור, נכון? אף פעם לא שמעתם שמישהו דיבר על זה. טוב, אפשר להגיד, כי אם יום כיפור זה כיפורים, זה סוג ב', אז למה לדבר על זה ביום כיפור? באמת, כל פנים, לקדושת יום הכיפורים אנחנו מתכוננים הרבה זמן, 40 יום יש לנו להתכונן בהדרגה, הדרגה של תשובה והדרגה של הוספת דעת, כן? וכל עניינם של הימים האלה זה בבחינת לבבו יבין ושב ורפה לו, שהתשובה היא מתוך בינה, מתוך דעה עמוקה, מתוך לידע איניש בנפשי, מתוך דעת אלוקים, ולכן צריך הכנה מרובה, הכנה מרובה והדרגה גדולה. אבל ביום כיפור, בפורים, סליחה, זה מין קדושה כזאת שהיא מתפרצת ואי אפשר להתכונן לזה, אין לזה שום הדרגה, בגלל שזה לא קדושה של דעת, אלא זה עד אלה ידע, כמו שאומר המערד כשהוא מסביר את את החטא של אברהם, צריך להגיד במרכאות, כן? זה לא הנושא שלנו עכשיו. אני מישל, זה לא... הטלפון דלוק. אני רק אומר דברים ישנים. אני עכשיו מסביר למה אי אפשר לתת שיעור לפני פורים. זה כל מה שאני עושה. אני עושה את זה כזה שלא ישימו לב, אבל... אבל... כמו שהמהר"ל מסביר שם שחטאות של אברהם, שהוא שואל במה ידע כי יירשנה, שעל זה חכמים אומרים, שזה הסבירו ידוע תדע, אז מסביר המהר"ל הסבר עמוק מאוד שם, מאוד כדאי ללמוד את זה, באמת זה כן שייך מאוד לסוגיה של חטאי האבות. רוצים לדעת איך לטפל בחטא האבות, אז צריך ללמוד מהר"ל, ככה הוא בונה את זה בכמה רבדים. אבל בהתחלה הוא מסביר שבמעידה שהרצון לצמצם את הקשר עם ארץ ישראל לדעת, זה צמצום, זה הקטנה. במה ידע כי יירשנה, צריך לדעת שהירושה של ארץ ישראל, כן, ארץ ישראל אינו דבר חיצוני, חיצוני, קניין חיצוני לאומה, שאין השכלה רציונלית שיכולה להכיל את זה. כן? וזה, זה, זה הכישלון, זה למדוד את הדברים רק בדעת. אף פי שזה, כך אנחנו כל השנה. אז בפורים זה עד אליי ידע, זה מעל הדעת. אז גם אין הדרגה ואין הכנה. במידה מסוימת אפשר להגיד שכל כל השנה כולה, כל החיים כולם, הם הכנה לפורים. כן. אבל קשה מאוד באמת להכין, קשה מאוד להתכונן ליום הזה. ובייחוד בולט ההבדל שיום הכיפורים, כן, אחרי כל ההכנה, אומרים חז"ל, ימים יוצרו ולא אחד בהם. וזה קריא וכתיב, ככה דורשים בתנא דבאליהו. ימים יוצרו ולא ריבונו של עולם, או לא, כלומר, יש יום אחד שהוא לא יום, שהוא מחוץ למסגרת של הזמן, שהוא כולו אלוקי. כן, כמו שחז"ל אומרים, שהשטן מקטרג, והשטן השטן בגימטריה שין סמך דלת, ויש שין סמך הימים. יש יום אחד שהוא מעל הכיפור של השטן, מחוץ למערכת. זה יום הכיפורים, מתכוננים, מתכוננים, ואז עולים לגובה העליון הזה, ואנחנו כמלאכי השרת לובשים לבן ורגלינו ישרה, וכל אחד מכיר את זה, כל אחד לפום דרגי דילי מרגיש ובחש וחי את הקדושה הצילית הזאת, שאין בו לא אכילה ולא שתייה, ורק ולוואי יתפלל אדם בכל היום, כל היום כולו. ואנחנו בישיבה בוודאי מקפידים שפעם בשנה ימים יוצאו ולא אחד בהם, שאפשר לקיים את האמרה הזאת של רבי יוחנן, ומתגלה התפילה המתמדת של הנשמה בלי הפסק. כן, בו ושם הם מתנמנמים, אבל זה, כן, זה קדושה עילאית מאוד. נכון שלפני הקדושה הזאת, שהיא יראה עליונה, אז יש לנו הכנה קצת של ערב יום כיפור. אז ערב יום כיפור אנחנו צריכים להתמלא בתשובה מאהבה ובאכילה ובשתייה ודיבוק חברים, וכן, בחוץ לארץ היו יותר רגילים בזה, באירופה, שבערב תשעה, בערב יום כיפור, אז היו עושים משלוח מנות, מתנות לאביונים, לא קראו לזה ככה, אבל ככה היה, מנהג כזה, כן, אהבה גדולה. ואז מגיעים כמלאכי השרת. ופורים, אז בערב פורים, לפחות בפרזים זה יוצא ערב פורים, אז יש יראה, יש תשובה, יש תענית. ופורים עצמו, קדושה מיוחדת. כן. ביום הכיפורים אנחנו כמלאכי השרת. ובפורים אנחנו משהו למעלה ממלאכי השרת. אנחנו בני אדם. בני אדם בתור השלם, אשר ברא אלוהים את האדם, אשר עשה אלוהים את האדם ישר. וזה קשה מאוד להתכונן לדבר הזה. כן. זה יום רגיל, זה לא יום שאין בו איסור מלאכה, יום רגיל, זה יום הכי רגיל, נכון? זה הכי, הכי לא מיוחד בשנה. אתה, אולי זה י' ג' זה הכי לא מיוחד, אבל זה גם לא מיוחד. כשהמן מפיל את הפור, הוא מחפש את היום הכי לא, הכי, הכי בנאלי, שאין בו זכות, שאין משהו, אין איזה יורצייט, אין איזה משהו, איזה, כן, הכי סתמי, זה פורים. וזה קדושה עילאית. כן? השכנים שלנו קוראים ליום הזה עיד אל מג'נון. זה לפני גולדשטיין קראו לזה עיד אל מג'נון. מזמן קוראים לזה ככה. מג'נון זה משוגע, מי שלא מספיק זמן פה באזור. נו, אבל אצלנו חייב איניש לבסומה, זה מתקרב, כן? חייב איניש לבסומה, אלא שצריך להבין שמה שאנחנו חווים, קדושת היום, זה ביסום עליון. זה ביסום עליון שיורד ביום הזה בשמי שמיים, ביסום שאי אפשר להכיל אותו, שאי אפשר לתאר אותו, שאי אפשר לדעת אותו. ומה שאנחנו מצווים חייב איני שפסומה, כל אחד לפי המדרגה שלו כמובן, שלא יהיה מצווה עבירה חלילה וחס, אין צריך לומר, או שכן כמובן, כן, מה שהשתייה כדעת וכדומה, וכולם יוצאים מדי חובת הרמה, ששותה יותר מהרגלו, שזה אמור להיות כלשהו, ונרדע מתוך זה. אבל בכל אופן, אנחנו מצווים לחייב איניש לבסומה. החיוב הזה זה בעצם בבחינת מצווה, אף על פי שאש יורדת מן השמיים, האש יורדת על המזבח, אש אלוקי, מצווה להביא מן הידיות. אז קצת אנחנו מצטרפים. נראה אחר כך שזה שייך גם לקדושה המיוחדת של היום הזה. להיות פועלים עם כל. להצטרף למגמת הגאולה שהיא אלוקית, שהיא ודאית, שהיא מוחלטת. ומה תפקידנו בה? זה לא תלוי בנו, זה לא אנחנו מכרים, לא יכולים גם לסכל את זה, אבל כל הווייתנו זה להיות פועלים עם כל, להיות שייכים, משייכים את עצמנו אל המגמה הזאת. אז גם במצווה, בתור המצווה הזאת של חייב איניש לבסומי, זה כך מצווה להביא מן הידיעות. כל פנים, אנחנו בכל שנה מתוך הביסום של היום, מתוך הקדושה של המצוות, המצוות הנפלאות של פתיחת הלב אל החסר, הפתיחה של האברהמיות שבנו כלפי מי שאין לו במתנות לאביונים, כן? זה לא סתם שתי מתנות, כן? שני אביונים, זאת אומרת לחזור אל הטבעיות הזאת, הטבעיות של העין והלב, שהם פונים, שהם מתבוננים במי שזקוק, מי שחסר. רבי לוין היה כידוע, היה המתנות לאביונים שלו היה בבית חולים למצורעים, והוא כל שנה בפורים היה לו קביעות כזאת שהוא היה מבלה עם אותם אנשים דחויים ובודדים, כן? חיבוריות הזאת ומשלוח מנות איש לרעהו באופן מיוחד, כן? לא סתם, זה לא סתם איזה ידידות, אלא חיבור כזה, כן? שלי שלך כזה, כן? אבל בצורה של אחדות, להוציא לפועל את הדבק שמדבק אותנו יחד לדבוקה אחת, לחטיבה אחת, לכנסת ישראל אחת, כן? ומתוך זה את הסעודה הזאת המשונה ביותר, שאנחנו אוכלים ואוכלים בשר ושותים יין, כן, בסתם יום של חול כביכול, ויש בזה קדושה עליונה. הרב מסביר את זה גם כן. ומתוך כל זה אנחנו קוראים, בתוך כל זה אנחנו קוראים את המגילה. כן, אצלנו אפילו מהדרים בזה, קוראים הרבה פעמים את המגילה. אותה מגילה, אותו סיפור. אבל חשבתי ככה שזה כמו המונליזה. המונליזה זה איזה ציור בצרפת. אז הייתי בצרפת לצורך מצווה, אז הלכתי לראות את הציור הזה. אז זה קצת קשה לראות, כי רוב הזמן זה, יש 40 אלף תיירים שצריכים להצטלם על יד זה, אבל בסדר, היה איזה רגע. וזה משהו מדהים, זה באמת איזה כישרון אדיר, שאיפה שאתה לא נמצא, אז היא מסתכלת עליך. אתה הולך פה, היא בדיוק עליך, אתה הולך לשם. אז ככה זה המגילה. איפה שאתה לא נמצא, כל שנה השנים חולפות, המצבים הכלל ישראלים משתנים, המצבים האישיים משתנים, וכל מקום שאתה מביט במגילה, אותה מגילה היא מביטה עליך. כל פעם באיזה פנייה חדשה ואיזה התבוננות חדשה. בכל אופן, כל זה הקדמת מילים, אבל אני כוונתי עכשיו זה לחזור לראשונות, גם בגלל שהייתי חולה ולא הספקתי להכין משהו חדש, וגם בגלל שיש צעירים, צעירי הצון, נכון? יש מישהו משנה לפה? אז אני רגיל לספר בערב פורים על סיפור שהיה איתי, איזה בחור שהגיע בחודש אדר, בחור אמריקאי שהגיע לביתי, והוא בחור ממשפחה משבוללת, לא ידע כלום, לא מילה בעברית, לא שמע לא על פסח ולא על פורים, ממש לגמרי לגמרי בחוק. הוא היה באיזה טיול במזרח התיכון, הוא הגיע גם לישראל, ואיכשהו מישהו שלח אותו אליי, אני לא יודע, לא יודע איך הוא הגיע אליי, הוא נעלם מאז, אולי לא יודע. קיצור, הוא הגיע והתחלתי ללמוד איתו קצת, אברהם אבינו, עם ישראל, סגולת ישראל. היה בחור מאוד אינטליגנטי, קלט, לא הגיע כלום, אבל הוא לא... בקיצור, זה היה פור, הגיע פורים, אז כמובן שהזמנתי אותו, אפילו השגתי בשבילו איזה מגילה באנגלית, שהוא יוכל ככה לקרוא יחד. הוא הגיע מאוחר, הוא הגיע ממש, הייתי בדרך למיירים. אז לא הספקתי שום דבר להגיד לו על פורים, כלום. טוב, רצנו למיירים, נכנס, אף אחד לא הכין אותו, לא לפיראטים ואינדיאנים וקאובויים וזה, בסדר. אז מיירים, אין זמן, זה, מיד אחרי מיירים, אין זמן, זה מתחילים קריאת המגילה, אין, לא מדברים. טוב, אני בטוח שיש לו טראומה עד עכשיו מהאמן הראשון, זה באמת לא, 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 לא יודע מה קורה איתו. טוב, אז... אבל בסדר, אז הוא ישב, וכל פעם הוא תופס לי את היד, אבל... והוא לא עוקב, הוא קורא במגילה, הוא לא יודע, הוא לא הבין איפה הם וזה, אבל הוא קורא במגילה באנגלית. ובסוף, אז סוף סוף גמרו את הקריאה, פונה אליי, במבט של רחמנות בעיניי, והוא אומר לי, תגיד, נכון אין לך טלוויזיה? אמרתי לו, למה אתה שואל? ואתה לא רואה סרטים, שהייתי קטן, חשבתי ככה, ואתה לא קורא עיתון. לפעמים, למה אתה שואל? אז הוא אומר, תשמע, יש כאן חומר טוב, ככה זה יותר טוב בגליד, אבל לא משנה. יש כאן חומר טוב, יש אינטרידות, ככה, סכסוכים בזוג המלכותי, תחרות יופי, ניסיון להתנגשות במלך, ככה, מתח, כמה סנות מלחמתיות, הרבה דם, happy end, ממש, יש כאן חומר טוב, זה הוליווד, רק דבר אחד אני לא מבין. הוא התרגש מאוד, התרגש. הוא אומר, איך ציבור שלהם, אנשים אינטליגנטים, עומדים בבית הכנסת ומברכים על ההשפעה הזאת. הוא אומר, מה זה, תסריט הוליוודי, מה קרה לכם? אמרתי לו, תודה רבה, חוץ מהביטוי הלא מכובד, אבל יפה. יפה ככה לראות את המגילה בעיניים חדשות. פעם אחת בא מישהו, מעניין, מעניין מאוד. אז אני אומר לו, חכמנו, גדולי הדורות, שאלו שאלה אחרת. הם שאלו, למה במגילה הזאת לא מופיע שם השם? אז הוא אומר לי, שם השם, השתגעת? אתה רוצה להכניס אותו לתוך הדבר הזה? מי כתב את זה? אתה רוצה להכניס את שם השם לתוך זה? אמרתי, אף על פי כן, בואו ננסה ככה, באנו הביתה, נרגע קצת, אכלנו משהו, צריך לשקוט אותו קצת, אבל אמרנו, בואו נתבונן בדבר הזה, בואו נתבונן, יכול להיות שזה, האמת היא, בינינו, אני לא חושב שהצלחתי, לא יודע, בכל אופן הוא נעלם, בבחור שכזה, לא יודע איפה היה. אבל אמרתי, אז אמרתי לו כמה כיוונים. אמרתי לו את דברי בעל עקידת יצחק. יש הרבה מאוד תירוצים, אז זה לא ממש כמו הנר השביעי של השמיני של חנוכה, אבל יש, לא חסר. אבל אני הולך על כמה דברים בודדים. בעל עקידה אומר, לבקשת אסתר, אנשי כנסת הגדולה, העתיקוה מספר דברי הימים ממדי ופרס. כלומר, יען כי העתיקו מספרי אקום לא הוזכר שם של קדושה בתוכה. זאת אומרת, אומר בעל עקידה שהספר הזה, מגילת אסתר, שאנחנו מברכים על זה, שיש בה קדושה שמתמי ידיים, ושדווקא הלכותיה של המגילה וכתיבתה וכדומה דומות לכתיבת, להלכות כתיבת